מכיר אני ילדה, ילדה יפה, פיה, ואחלה קטן, שני תאומי צפייה. מי זאת? שאול שאל ודם. אמונה כל זאת, אמונה הילדה. ומי הוא זה הילד? הרבה מכירים אותו, הלא הוא חמדת, ואמונה אחותו. הילדה ילדה טובה, גם הילד אינו רע. חכמים הם שניהם, יודעים קריאת שמע, ויודעים הם עוד כמה וכמה ברכות, כמה מעלות טובות לאח ולאחות. אמונה אומרת, אבי, אבי, לפני מי השיר? אליהו הנביא. מי ייקחני על הברכיים, הן אבא עזב את ירושלים. על הר הכרמל, אל מול הים, מערת אליהו עוד ישנה שם. אבא יזכור אוטומוביל, אל המערה ימצא שביל. אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, חסד ואמת, עשנה עמדי. הנה ביתי יושבת בשכונת תלביות, אליהו הנביא, לך עיניה צופות. קחיה על ברכך, שיר עם השיר, אליהו הנביא, עד שובי לעיר. תודה רבה.
שמענו שיר שנכתב על ידי אגנון, המופיע בספר הזיכרונות של אמונה ירון, פרקים מחיי, מפיו של ידידנו אסף אופק, מנהל אומנותי, כאן בבית אגנון. ברוכים הבאים לבית אגנון המתחדש, סליחה על הבלגן, על השיפוצים, שבסופו של דבר יביא לנו לשלב הבא בתולדות הבית הזה. ברוכים הבאים לבני המשפחה, משפחת אגנון המורחבת, משפחות ירון, משפחות אגנון, משפחת בלאו, ובני ביתם לכל הדורות. זוכרים אנו שמותיהם של המון בריאות לאין תכלית. ביתי, מיום שעמדתי על דעתי, זוכר אני כל אדם שעשה לי טובה. וכשם שאני זוכר אותם, כך אני זוכר את שמו. כך כותב אגנון בסיפור יפה הגלילה. בסיפור מספר המספר הבוגר, הוא זוכר את מסעותיו בטיול לאורך ארץ ישראל, מיפו ועד הגליל, באותם ימים של העלייה השנייה. הוא מספר אותם שנים לאחר מכן לביתו. אמונה עליה השלום פרסמה את הסיפור מתוך עיזבון ב-1977. ככל הנראה הוא פרגמנט מתוך הסיפור הדום והכיסא. ביום שאמונה נפטרה לפני 10 שנים כמעט בדיוק, נציין את התאריך העברי, וכמובן אמונה תמיד לימדה אותנו לדייק בתאריכים עבריים, בי' ת' סיוון, במוצאי שבת, ביום ראשון, ימלאו 10 שנים לפטירתה. אז ביום שהיא נפטרה, אני עסקתי בתרגום הסיפור הזה לאנגלית, לאוסף הסיפורים שהוצאנו באנגלית. והרגשתי בו ביום לקרוא ולתרגם ולעסוק בסיפור בו המספר, וכמובן אנחנו אמורים להאמין שהמספר הוא אגנון עצמו, מספר סיפור חייו לביתו, הלא היא אמונה ירון, שהסתכלה באותו יום שעסקתי בסיפור. הרגשתי שזה משהו כמו מתוך האווירה של ספר המעשים, שזכיתי להקשיב ולשמוע מאחורי הפרגוד סיפור המסופר בין אב לביתו, מנוחתם עדן. לכמה דברי פתיחה מידידת בית אגנון, יעל בלאו, שהיא בדרך כלל מציגים אותה כנכדה, הערב נציג אותה כמו הבת של יעל ירון בלאו.
ערב טוב. וואי. לא, זה בסדר. פשוט אני חושבת שזה מסתיר אותי, אבל זה גם בסדר. תדמיינו.
כן, לא, זה טוב.
אני לא, זה מסתיר לי. טוב, ערב טוב, אמרתי. אני לא יכולה לעמוד כאן הערב. אז אני לא רואה מה כתבתי. עכשיו שומעים? טוב. אני לא יכולה לעמוד כאן בערב לזכרה של אמא שלי בלי לדבר על המשפחה שלנו שעוברת תקופה קשה מאוד. בעלי היקר והאהוב מותי נפטר לפני חצי שנה אחרי מחלה קשה, והיינו נשואים 50 שנה. אבל זה מתאים להזכיר אותו דווקא כאן, כי אמא ואבא כל כך אהבו אותו עד כדי כך שכשהוא חלה לפני 10 שנים, החלטנו, מוטי ואני החלטנו לא לספר לאמא שהוא חולה, כדי לא, שלא תצטער ולא תדאג. ואחרי שנפטרה, כשהתחילה תקופת ההשפוזים, הרגשתי הקלה שאני לא צריכה לשתף אותה, כי אני יודעת שזה באמת היה כואב לה מאוד. מוטי נקבר בהר הזיתים, צמוד להורים שלי ולסבא וסבתא שלי. על המצבה כתוב, איש משפחה אהב את ארץ ישראל ותרם לביטחון המדינה. איש משפחה, באמת המשפחה הייתה אצלו במקום הראשון. אהב את ארץ ישראל בכל ליבו, וזאת הסיבה שהוא רצה להיקבר בהר הזיתים, כי החלקה הזאת משקיפה על הר הבית. ותרם לביטחון המדינה, הוא היה פיזיקאי בכיר בקור בדימונה, ואחרי שהוא נפטר, סיפרו לנו שעד היום הצעירים, הפיזיקאים הצעירים שעובדים בקור, מכירים את השם שלו, וכשיש בעיות, שולחים אותם לקרוא את הדוחות של בלאו. בשנה האחרונה הוא נלחם על חייו, ועשה הכל כדי להתגבר על המחלה, ועל כל הסיבוכים שנבעו ממנה. הוא למד כל מה שאפשר על מצבו, מבחינה רפואית, עד כדי כך שהרופאים לקראת הסוף התייעצו איתו, איזה טיפולים כדאי לתת לו. הוא נתן לנו דוגמה, לי ולמשפחה, גם לחברים, איך להתמודד עם מצב כל כך קשה. יהי זכרו ברוך. אני רוצה להודות לבית עגנון על המחשבה והארגון של ערב זה, וברור שכשאני אומרת בית עגנון, הכוונה היא לאנשים שעומדים מאחורי כל האירועים האלה, שעובדים כאן ודואגים שהבית יפעל כהלכה, וזה לא תמיד קל, כי בעצם קצת הסתירו את זה היום, אבל כולם כאן עובדים באתר בנייה. אבל אנחנו באמת מקווים שאחר כך יהיה כאן אולם אירועים, ויהיה הרבה יותר נוח לארגן הרצאות ודברים מהסוג הזה. אני בטוחה שזה היה מאוד משמח את אמא, הבית היה בשבילה מאוד משמעותי, זה הבית שהיא גדלה בו, הגינה שעכשיו לא רואים אותה, היא עזרה לסבא לשתול ולהשקות עצים ופרחים, ואחרי שפתחו אותו כבית עגנון, היא מאוד אהבה לבוא לכאן ולהשתתף בשיעורים ובהרצאות, וכמובן שהיא הייתה חלק מהוועד המנהל, ואני ירשתי את מקומה. אמא הייתה שמחה מאוד לראות אותי עומדת כאן, אבל מדברת עליה. מצד שני, היא הייתה אומרת שאם קשה לי, אז לא צריך. כי היא הייתה כזאת אמא מפרגנת, והיא תמיד רצתה שנבקר אותה ושנבוא אליה, ותמיד צמחה, אבל אמרה, אם זה קשה, אל תבואו. שבוע לפני שהיא נפטרה, אז מוטי ואני נסענו לחודש שבתון בארצות הברית, והיא אמרה לנו שאם היא תמות, אז שלא נחזור, כדי שלא נקלקל לנו את הטיול. אז אני חושבת שזאת הפעם היחידה שלא שמעתי בקולה. על מפעל חייה, הוצאת השחורים, ידברו המרצים. את המרצים בחרנו בגלל שהם הכירו את אמא באופן אישי, והיא העריכה את העבודה שלהם. ובעיקר אני זוכרת שהייתה מספרת לי שהיא הולכת לשיעורים של אריאל הירשפלד וכמה היא אהבה את השיעורים שלו. אני לא אומרת פרופסור אריאל הירשפלד, כי לא הייתה אז פרופסור. כמובן שאני מדברת על העבודה של אמא, אני צריכה להזכיר את התרומה של אבא. אבא שלי, חיים יהודה, ממש עזר לה, לא רק שהוא תמך בה כנגד כל אלה שאמרו שהיא לא צריכה להוציא את הספרים, הוא גם עשה דברים בפועל. הוא לא רק עזר לה ועשה איתה את כל ההגהות, הוא גם טרח לסחוב אותם מהדואר ולשלוח בחזרה אחרי התיקונים. וגם הוא השתתף בפועל בהוצאה של ספר סופר וסיפור, אתם ראיתם, וסיפורי הבעל שם טוב. לפני שהם הוציאו את סיפורי הבעל שם טוב, הוא הלך לאוניברסיטה, שנה שלמה הוא למד קורס על חסידות. אני בטוחה שענת הנכדה הבחורה שתדבר אחר כך, תזכיר את הציניות ואת חוש ההומור שלה. ואני גם אוסיף משהו. אמא בלי איסוס הייתה אומרת את מה שהיא חושבת. פעם בתפילת ראש השנה, במוסף של ראש השנה, היא פנתה אליי ושאלה בקול, תגידי, משלמים כאן לחזן לפי שעות? וכשהיא פגשה בפעם הראשונה את אריאל, בעלה של נועה ביתנו, היא אמרה לו, אריאל, במוצאי שבת תבקש מנועה שתסרוג לך עוד כמה שורות בכיפה. וכשהקשר נהיה יותר רציני, היא חששה שהיא לא תזכור את השם שלו, אז היא שלפה פסוק מהזיכרון מספר ישעיהו, הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד. ולפעמים יכולנו לשמוע אותה בארוחת שבת פונה אליו ואומרת, הוי אריאל אריאל תמזוג לי יין. היא באמת הייתה בקיאה בתנך והקפידה לקרוא מדי שבוע את פרשת השבוע עם פרשנויות, ואני גם גיליתי מתי התחילה הבקיאות שלה בתנך. מנובמבר 1921, כשאימא הייתה בת 3.5 חודשים, כתב סבא במכתב לשלמה זלמן שוקן, ביתי תחיה נעימה מאוד, אינה בוכה הרבה, וכשהיא בוכה אני קורא לפניה פרק בתנך ומיד היא שותקת. ועכשיו לעיקר.
תודה יעל. בשנות ילדותי אהבתי את אמא ואבא אותו הדבר. כך בדרך כלל עונים ילדים כששואלים אותם, את מי אתה אוהב יותר, את אמא או את אבא? חשבתי שאני אוהבת את שניהם כאחד, אולם כשאמא נסעה, היה ביתנו כל כך ריק. הסתובבתי בחדריו באפס מעשה, לא יכולתי להסיק את עצמי בשום דבר. לא כן כשאבא נסע. אז הייתה אמא הרבה יותר פנויה בשבילנו. עד שהגעתי לגיל 15 או 16, לא ידעתי ולא הבנתי שאבא הוא אדם חשוב. אמנם את כתביו התחלתי לקרוא בגיל צעיר משום שהייתי קוראת הרבה, ובין היתר קראתי גם את הכנסת כלה וסיפורים אחרים שלו. ידעתי שאבא כתב את הספר, אלא שאז לא הייתה לזה חשיבות בעיניי. באותם הימים לא הסופר עניין אותי, אלא הסיפור, בין אם הסופר הוא אבא שלי ובין אם הוא אדם אחר. כשהייתי בת 12 והייתי חולה, ישב אבא ליד מיטתי וקרא לפניי יום יום פרק מתוך בלבב ימים. וכשהייתי בת 13 דהרתי עם חברתי לאה לאורך כל עולם של בית הספר, כששתינו היינו משכני ונרוצה שני סוסיו של העגלון רבי יהודה חסיד. רק כשלמדתי בסמינר הבנתי שאבא הוא עגנון, ועגנון הוא איש חשוב. חברותיי ללימודים לא ראו בעין טובה את דבריותי מיוחסת, ואיך יכלו להבין שאני עצמי לא ייחסתי חשיבות לייחוס שלי? הייתי ביישנית ומעל הכל חסרת ביטחון. יום אחד נכנסה לכיתה המורה לאנגלית, ואימה אורחים מחוץ לארץ. זה היה באמצע השיעור. בעומדה ליד הדלת הצביעה עליי ואמרה, This is the daughter of Agnon. זאת ביתו של Agnon. זה היה כבר יותר מדי. וחברותיי כעסו מאוד. עד היום בכל מפגש הן חוזרות ומזכירות את הסיפור. היום הן צוחקות, אני צחקתי כבר אז. אמא ליוותה את אבא ואת עבודתו כל שנות נישואיהם. הייתה לה ספרייה קטנה לעצמה, כוננית מלאת ספרים, ספרים בגרמנית, באנגלית, בצרפתית ובערבית. אמא הייתה קוראת איתי בשעות אחר הצהריים מחזות של שייקספיר באנגלית וכן את פאוסט של גתה בגרמנית. אמא הייתה מורה טובה ואני נהניתי מאוד מן הקריאה איתה. יום אחד דפק אבא בדלת, דפק ונכנס. בהיכנסו שאל, אני מפריע? ולשמחתו ציטטתי מתוך פאוסט, מפעם לפעם אני שמחה לראות את הזקן.
המפעל האדיר של אמונה בו היא נעזרה בבעלה חיים ירון זכרונו לברכה, כפי שיעל ציינה וחשוב לזכור את זה, נמשכה למעלה מ-30 שנה מאז מותו של עגנון ב-1970. העבודה על הספרים השחורים, היום לבנים, העבודה על הספרים השחורים שבגללה היא ספקה ביקורת לגמרי לא מוצדקת מקולות ופינות בעולם האקדמי, הביאה לנו תשומתה העיקרית והאדירה לספרות העברית. הוצאה של 14 כרכים של כתבי עגנון, יותר ממה שהוא הצליח להוציא בחייו, שבעצם הוא הוציא רק 9 כרכים. הערב נתמקד בשלושה מתוך היד החזקה, 14 ספרים שאמונה ערכה והוציאה. ב-1971, שנה לאחר מותו של המחבר חתן פרס הנובל, ביתו הוציאה את שירה. בין היצירות העבריות החשובות המודרניות בתולדותינו, לכל הדעות. לדבר על שירה הזמנו את פרופסור רוחמה אלבג.
תודה רבה לכולם, תודה למשפחת בלאו, משתתפת בצערכם, זו הזדמנות נוספת. אני אספר כמה אנקדוטות שקשורות לאמונה, שעשתה ללא ספק מפעל חיים בזכות עצמה. לפני, לא נעים לי להגיד, אני תכף נראית תולדות, אבל לפני בערך 30 שנה ביקרתי בבית הזה לראשונה בהרצאה של אריאל הרשפלד. הייתה לך סדרה, אתה בטח זוכר אותה, הרצאה עם ניצה בן דוב שלא יכלה להגיע, ואת כל הסדרה הזו אריאל נטל על עצמו. זה היה פרק, אני מעדיפה להחזיק את זה ביד.
כן?
לא, זה בסדר ככה. זה היה בשבילי חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך החניכה שלי. התחלתי לכתוב את הדוקטורט שלי על שירה באוניברסיטת בר אילן, ופשוט צללתי לתוך מבוך של עולם שלם. כמובן שהכרתי את כל הכתבים של עגנון, אבל את שירה, לכתוב עליו דוקטורט, לא ידעתי לאן לפנות, וההרצאות האלה היו מאוד מאוד חשובות לי בתור התחלה של משהו. אז אני מודה לך כבר מראש, אריאל. ובאותן הזדמנויות הכרתי גם את אמונה, והזמינה אותי לבוא אליה הביתה, לשמוע כמה דברים שיש לה על שירה. נסעתי בוקר אחד לרחוב וושינגטון, לדירה המתוקה שהייתה לאמונה ולחיים. אז קודם כל, אני מוכרחה לציין כאן שחיים היה אחד האנשים, כמובן, הקרובים לה, ושסייעה לה המון בהוצאת הכתבים האלה. וזכיתי לקבל ספר שמבחינתי היה כמעט נדיר. זה היה ספר המכתבים שהמשפחה של חיים כתבה לו בשנים שהם היו בפולין, עד שהם נעלמו מן העולם. וזה ספר יקר, באמת ספר חשוב ויקר. ואז באותן שנים, באותם מפגשים, זה היו איזה 3 מפגשים, שבאתי אליה הביתה, זכיתי לשמוע כמה וכמה סיפורים על תהליך של שירה. כלומר, אתם מכירים בוודאי שעגנון היה כותב בכתב יד, ואחר כך היו מדפיסים את זה, אנשים שונים, ביניהם כמובן אמא שלך, רעייתו של עגנון, חמדת, ולימים כמובן אמונה. הדבר החשוב היה שהיא אמרה לי שיש בספרייה הלאומית את כתב היד של שירה, את כתב היד השלם. עכשיו, אני פותחת סוגריים, כשעגנון התחיל לפרסם את הפרקים הראשונים של שירה, יצא ב-48 בלוח הארץ, עד היום שמורים הלוחות האלה, זה ספרים יקרי ערך, כלומר, כל ראש השנה, הלוואי שהיינו מקבלים כזה דבר, היום אנחנו מקבלים צרור ככה כמות בעיתון, אבל ממש ספר שעומד בפני עצמו, והיו שם יצירות רבות, ביניהם היה הפרק הראשון של שירה, ב-48 התפרסם הפרק הראשון של שירה, וזאת הייתה חוויה מטלטלת בעיני הדור הזה שקרא את זה ב-48, משום שהתגלה להם עגנון אחר לגמרי. עגנון מספר אחר כך לקורצוול שהוא הגיע לבית הכנסת ואמרו, הנה בעל המזמוטים הגיע. כלומר, שירה היה חריג לגמרי בתוך הכתבים שכולנו היינו אמונים עליהם. מן איזה סוג של סיפור בדיוני כמעט, שלגבר נשוי יש מאהבת אחות בבית חולים. זה כמעט מלחמת הכוכבים, אם נרצה. זה משהו שהוא לא ה-DNA של עגנון. ואז התרומה שלה הגדולה לי הייתה שהיא אמרה שאבא שלה על הלוחות האלה, שהיו כביכול מלאים, שלמים, נקיים, על הלוחות האלה הוא הוסיף עוד ועוד תוספות עד אחרית ימיו. כלומר, מי שילך לכתב היד הזה, וזה בשבילי היה עולם ומלואו, רפי וייזר בזמנו עזר לי הרבה מאוד למצוא את הפתקוניות האלה. עכשיו, הפתקוניות האלה, זה היו לפעמים עמוד, לפעמים חצי עמוד, לפעמים ארבע שורות, שהיו מוצמדות, היום בעידן המחשב זה נראה לי כמעט עבודת לפענח את כתב החרטומים, אבל זה היה מוצמד בסיכות מעתקים, שחלקם היו כבר חלודים לגמרי. זאת אומרת, רק לפי המעתקים אפשר היה לדעת מתי הוא צירף, והיו כמה קטעים נוגעים ללב בחדשים האלה. אז זה דבר אחד שהיה בשבילי חשוב, וכמובן עקפתי אחרי כל החידושים האלה, ואני מבקשת לקרוא שני קטעים קטנים מהשירה המחודש, כלומר, שירה הבלתי גמור, שלמעשה לא נגמר לעולם, עד עצם היום הזה, הוא לא תם. אחד מהם נמצא, תוספת מאוחרת כמובן, בעמוד, מישהו יצא לו לראות, זה תוספת ללוח הארץ, תמרה, אחת הבנות של הרס והנריטה, תמרה, כמו שדעתם, אוהבת פרחים הבאים מן החנות ולא מתוך השפעה של זבל. ואחותה זוהרה, משימות הרבה שמו עליה מוריה, לסבב ברחובות בקופה של קרן הקיימת ולמכור את סרטים לצורכי צדקה וכן כל כך יוצא. מרוב המשימות ששמים עליה מוריה, אינה מספקת להכין את שיעוריה ואינה סועדת בשעת הסעודה. עכשיו, זה קטע קטן שהוא לכאורה לא חשוב, אבל היה לעגנון איזה צורך לתת לשירה איזה לבוש אנושי, איזה חיי יומיום קטנטנים. כלומר, אני חושבת שעם השנים האלה, עם התוספות, עם המעתקים החלודים האלה, שירה הפך להיות רומן שצמח יחד איתו. זה לא יצירה שהוא כתב אותה והלך הלאה. זאת אומרת, כל הזמן היה איזה מין צורך כזה לבוא ולחדש אותה ולרענן. אני אקרא עוד קטע אחד קטן בעמוד 42, שכמובן נכתב ללא ספק, למרות שאין לנו ידיעות מתי הוא הוסיף כל דבר, קטע קצרצר שהוא הוסיף עם הנהירה של, אני לא יודעת איך לקרוא להם, פליטים, מהגרים, עולים מגרמניה. שירה פורסם ב-48, אבל הייתה לו איזו הזקקות לחזור אל הימים האלה ולשחזר את הנהרות האלה, נחילי האדם שהגיעו מגרמניה לירושלים, הוא פגש אותם כאן, וזאת תוספת גם כן בכתב יד. פתאום לפתע פתאום, אפשר לשמוע גם בין השורות את הביקורת המאוחרת של עגנון, פתאום לפתע פתאום עולים חדשים נראו בארץ, לא ציפינו להם ואף הם, אילו אמרו להם, אמר להם אדם לפני שנתיים, שלוש שנים, שיעלו, היו נוספים פה. פתאום לפתע פתאום עלו ובאו בני אדם הללו, שהם ואבותיהם ואבות אבותיהם העבירו את ארץ ישראל מפני אדמת גרמניה, ואהבו את גרמניה אולי יותר משהגרמנים אוהבים את גרמניה. אני חושבת שזה יהיה איזה דיאלוג בין חנותו של מר לובלין לגרמניות. עכשיו, לאורך כל הספר, אני כמובן לא אקרא עוד קטעים, אבל לאורך כל הספר, את יהודי גרמניה, כל הקליפסים האלה, התוספות, יהודי גרמניה היה לעגנון חשבון בלתי גמור איתם. יש שם הרבה מאוד קטעים שעוסקים ביהודי גרמניה. הקטע שקראתי קודם על תמרה עם הפרחים וכולי, זה קטע בנאלי, שאם הוא לא היה נכנס פנימה, לא היינו מרגישים בחסרונו, אבל הקטעים על גרמניה הם בהחלט בהחלט בולטים. ואז יום אחד קיבלתי שי מאמונה באחת ההרצאות של אריאל כאן. קודם כל, השי הגדול היה שהיא וחיים היו מחזירים אותי לתחנת האוטובוס. אז כל הדרך שמענו תגובות על ההרצאה. זה היה שיעור מלומד לא פחות. ואז הביאה לי ספר, אני קוראת לזה האינקונבולה, הספר הראשון שיצא בדפוס של שירה, את המאקרחים הראשונים שיצאו, וזה היה בשבילי אוצר יקר. הספר הראשון של שירה, זה לא הספר הזה, שכולו מצ'וקמק ומקרוע ומודבק ומעתקים אין ספור. זה הספר השמור, הוא אצלי. ועכשיו אני מדברת בשם חברתי בילה בן אליהו, שלא יכלה להגיע היום, ואמרה לי עוד, כשדיברנו היום בבוקר, אז אמרה לי, תמסרי לי כולם דש. אז אני מוסרת לכם כולם דש, אבל אני רוצה לספר לכם עוד משהו, שלא סיפרתי לה, אני אספר אחרי. כשקיבלתי את הספר, חזרתי הביתה, כולי נרגשת, יש לי את שירה ביד, הראשון. ואז התקשרתי לה, זה היה באיזה 11 בלילה, וסיפרתי לה מה היה וכו', ואמרתי לה שקיבלתי את הספר, אבל חבל שאמונה לא חתמה. אני, לפעמים אני כזאת. ואז היא אמרה לי, מספיק שאת יודעת. זה יפה, נכון? מספיק שאת יודעת. אז הספר הזה, ככה לקראת סיום הדברים שלי, הספר הזה היה עדיין אוצר, דווקא משום שהוא לא גמור. החיסרון של הקטעים, החסר הזה של הקטעים האחרונים, בעצם הידיעה שהעגנון התכוון לו לסיים אותו, ואריאל כתב על זה מאמר חשוב ומעניין מאוד, אבל עם השנים, ככל שאנחנו התקדמנו עם השחורים, כלומר, אחר כך עירום לואה, בתחנותו של מר לובלין, וכל הסדרות האלה, זה היה, אני חושבת שזו מתנה עצומה של עגנון לתרבות העברית, דווקא משום שהם לא גמורים. כלומר, הדחף הזה של סופר לכתוב בשארית עונו, ולתת עוד משהו לארון הספרים, איך אני אגיד, ההולך ומצטמק שלנו מהבחינה הזו, כי כמו עגנון לא היה, וגם אני לא רואה בעתיד שיהיה ממשהו כזה, אבל ואני חושבת שבאופן מודע, אני אומרת כאן משהו זהיר, אני אשמח לשמוע את מורי ורבי, באופן מודע עגנון התכוון לא לסיים אותו. כלומר, לא היה לו איזה נקודת יעד, זה לחיות לנצח כדי לסיים כזאת יצירה. ועדות לכך, אני מוצאת בפתקונת קטנטונת, עדות לכך שהיא לא לגמרי מבוססת, אבל אני מרשה לעצמי, לקראת סוף שירה, ממש לקראת סוף הסוף, 490, עמוד אמר 490, כששירה עצמו הוא בערך 530-40, ממש בסוף יש איזו תוספת קטנה, שאני לא בטוחה שהיא מהתוספות המאוחרות, כי זה לא התפרסם, אבל זו הייתה איזו תוספת כדי לסגור איזשהו מעגל אולי עם עצמו, עם הידיעה שהיצירה הזו לא תושלם. ובסוף הספר, לא בסוף, לקראת ככה שני שליש מהספר, הרבסט, גיבור הרומן, עסוק בכתיבת מחקר גדול, והוא כותב כך, עגנון, יבוא מסבב הסיבות ויסבב את הדברים כפי חפצו ורצונו, מיום שהכניס עצמו הרבסט בעניין חיבור הטרגדיה, של אשת החצר והשר יוחנן ועבדה הנאמן בסילאוס, ראה, וזה עגנון מעצמי אל עצמי, ראה והכיר שקשה לחבר דבר לדבר ומעשה למעשה כדי הרמוניה, או אפילו כדי ערבוביה נעימה, אף על פי שמשך ידיו מן הטרגדיה, אין קץ ללימוד שלמד מן הטרגדיה. והמשפט החשוב הוא, בעיניי הוא, שקשה לחבר דבר לדבר, והוא הרגיש את זה לא מתוך החוסר היכולת שלו, אלא מתוך ההבנה שאין יצירה שהיא הרמונית, אולטימטיבית, שלמה. תודה רבה, תודה.
אני גאה שיש לי הקדשה מאמונה בעותק שלי של פרקים מחיי, יש לי משהו אפילו יותר, הרבה יותר יקר. אני ירשתי מרפי וייזר, זכרונו לברכה, שנכון לציין את שמו הערב, כי הוא גם עמד לי מינה של אמונה במפעל האדיר. ירשתי כמה ספרים ממנו מרבקה פלסר, אלמנתו אחרי שרפי נפטר, כולל האינקונבולה של עיר ומלואה, עם הקדשה ומילת תודה מאמונה לרפי על העזרה שלו, ואז רבקה הוסיפה הקדשה לי באותו, זה משהו מאוד יקר. ב-1973 היא זכתה להוציא את הספר השני לאחר מותו של עגנון, עיר ומלואה, או לפי כאילו התת כותרת של הספר, ספר תודות עיר ביצ'אץ' היא בוצ'אץ' אשר כתבתי בצערי וביגני, למען ידעו בנינו אשר יקומו אחרינו, שעירנו, עיר מלאה, תורה וחוכמה ואהבה וירה וחיים וחיים וחסד וצדקה, הייתה למין היום היווסדיו עד שבאו הטמאים המטורפים ועשו בחלייתה. הספר מנציח 300 שנים דרך עשרות סיפורים קצרצרים וארוכים מאוד את בוצ'אץ', ומהווה עדות שאפשר להוציא את הבן את הבחור מבוצ'אץ', אבל אי אפשר להוציא את הבוצ'אץ' מהסופר. לדבר על עיר ומלואה, מורנו וידידנו, פרופסור אריאל הרשפלד.
תודה רבה. ערב טוב. זיכרונה של אמונה ירון הוא זיכרון יקר מאוד בתודעתי ובזיכרוני, ואני ארשה לעצמי להזכיר את השיעורים האלה שעשיתי בבית עגנון מ-1980. הייתי צעיר מאוד, וגם בית עגנון רק נוסד, והם חיפשו מרצה ושאלו את מורי ורבי גרשון שקד, מי יכול לעשות את זה? אז הוא שלח אותי. וכך נהיה דבר שבמשך 7 שנים לימדתי מדי שבוע בבית עגנון את כל כתבי עגנון שיצאו בחייו. ולפעמים זה על סיפור אחד דיברנו 2 או 3, ומן ההתחלה ישבה שם אמונה ירון, וגם הגברת בלאו האם, ועוד חלק מבנות הדור של אמונה, וגם צעירות יותר וגם צעירים יותר וגם צעירים מאוד, אבל נוכחותה היא בעברית עכשווית, היא הלחיצה. משום שאני הייתי סטודנט באמצע לימודיו, ואני רק למדתי את הדברים האלה. אבל כך למדתי אותם. אני חושב שזאת הסיבה שהפכתי לימים לחוקר יצירתו של עגנון, משום שכדי ללמד אתה צריך ללמוד יותר מכל לימוד, וכך לימדתי את הכרכים בזה אחר זה. וכאן סוף אני ותחילת אמונה. בעניין הזה יש ושם, ואם למשל נתקעתי באיזו מילה שאפילו לא, אפילו באבן שושן אי אפשר למצוא אותה, היא גם תקנה וגם לימדה. וכך באחד השיעורים, בסוף אחד השיעורים, היא ישבה איתי קצת והתחילה ללמד אותי לקרוא את כתב היד של עגנון. וכך מקץ כמה שנים נהייתי קורא בכתב היד של עגנון, ואפילו מזהה את תקופותיו השונות, אבל זאת הייתה יוזמה שלה. אבל יותר מזה, והנפלא, זה שחלקים מן הספר הזה, ששמענו עכשיו, של זיכרונותיה, היא סיפרה באותם ימים. למשל, באמצע הדיון על הנידח, בסוף השיעור הראשון על הנידח, כשדיברנו על רבי אביגדור, כשהוא מקבל את פניו של נכדו של גרשום, שבשם חיבה קוראים לו גרשוני. על כל פנים, כשרבי אביגדור מקבל את פניו, הוא לא מתייחס יותר אליו מאשר מה למדת היום. והתחיל דיבור בסוף השיעור על אברות. וכמובן שהאנשים שכבר היו שם, והם היו בגדר קצת כנופיה, אמרו, שמענו שהגנון לא היה אבא כל כך טוב. והיא יצאה מאורה. ולא הסכימה לעצור במקום הזה, ונתנה דיבור, אני לא יכול לזכור כמה דקות, אבל הוא היה דיבור, על היותו אב רציני מאוד, נוכח מאוד, אבא טוב מאוד. וזה היה, קודם כל זה היה חשוב ביותר. לי אישית, אתם יודעים מה זה להסתובב בעולם האקדמיה שרופף את עגנון, שמלא באמת רשעים. רשעים, קנאים, כל מיני צרי מוחים, והם כל כך נהנו מעמדת הכוח שהייתה להם מול הסופר הגדול, והם יכלו למצוא כל מיני רכילויות ודברים כאלה. ובאמת, אלה שהיו קרובים לו באמת, נכנסו מתחת למסכות שלו, כפי ששולם מגדיר את זה כל כך יפה בשיחתו הנודעת על אופיו של עגנון. אתם מכירים את השיחה הזאת? זאת שיחה עם דן מרון הצעיר, שבו הוא מסביר שעגנון הקיף את עצמו בתיאטר, כך הוא קורא לזה. על כל פנים, היא סיפרה גם את סיפור מחלתה ואת סיפור הסיפור מתוך בלבב ימים ועוד סיפורים. כיצד הוא היה מספר תמיד את מעשה העז בעל פה. והוא הפך את סיפור מעשה העז לסיפור ילדים בהקשר המשפחתי. הוא גם היה משחק עם ילדיו. באחת הפעמים גם בא חמדת. ולא רק פעם אחת, אבל וגם הוא הוסיף דברים משלו. אני חושב שהשיעור הזה שהיא נתנה אז לאנשים סביבה, ואחר כך באמצעותי לרבים אחרים, היה עקרוני מאוד. וכשסיפרתי את זה לביוגרף הנודע של עגנון, לא התחשק לו לשמוע את זה. אני עכשיו רוצה להתייחס לנושא שאני רוצה לדבר עליו. אגב, עוד דבר קטן בהתייחס לדבריה הנהדרים של רוחמה על שירה, באותם ימים שכתבתי את המסע הגדולה הזאת על שירה, שהייתה לה גם איזו בקשה סביבה. כלומר, זה גם בא בזיקה מסוימת לאיזה דיבור עם אמונה. היא אמרה לי, גש לשם, גש לרפי, תגיד לו את זה ואת זה, ולימדה אותי לעבוד על הדבר הזה. זה לא היה פשוט, כי גם החבילות של כתב היד הן דורשות מיומנות רבה. והסבלנות שלה ללמד את זה, וזאת, זה העניין הגדול שמוביל לעבודה שלה, לעבודה הזאת שהיא עשתה. ראשית, שיהיה מובן, איש לא יכול היה לעשות את העבודה הזאת. כלומר, להוציא את כתבי עגנון, נגיד, אם היה עושה את זה מלומד, מן המלומדים העגנוניסטים, זה לא רק שזה לא היה יוצא עד הסוף, עד היום, מרוב חיתותים והתחבטויות וחששות ורצון להוציא יצירה מדעית, ושיהיה טקסט אחד, ושיהיו לו הערות, וגם אז היינו לוקחים מסמך שאי אפשר היה ללכת בו. זה לא היה ספר חי. לא רק זה. העניין הוא, זה שהיא לא רק העזה לגשת לחומר הזה. היא הרגישה משהו תוכי, אימננטי לגמרי עם היצירה הזאת. משהו שזורם מאביה. לא במובן שהיא יכלה להמשיך את היצירתיות הלא תאומן שלו. ולא יהיה לנו סופר כזה, כי כזה צומח אחת לאלף שנה. זה לא גם ליהודים. אבל האופן שבו היא ניגשת אל הדברים האלה, והיא מידע על זה, ראו את הפשטות והישירות שבה היא כותבת את מעשה הספר, האחרית הדבר לעיר ומלואה. בין כתבי היד שהשאיר אחריו אבי זל נמצא תיק שצוין בשם עיר ומלואה, ובו מקובצים וערוכים סיפורים של בוצ'אץ', מהם שכבר הופיעו בדפוס, מהם מועתקים במכונת כתיבה, ומהם בכתב ידו של אבי. מציאת תיק זה לא באה בהפתעה. אבי הרבה לדבר על הספר עיר ומלואה שבדעתו להוציא, לדבריו ספר גדול של 600 עמודים שיכלול את כל סיפורי בוצ'אץ' כ-200 סיפורים. עכשיו אני לא אקרא את כל הדברים האלה, רק עוד שתי הערות. מה הנחה אותי בסידור הספר? מלבד הדברים שאמר אבי בשיחות שבעל פה, היה לפניי הסידור של אבי, אותו תיק שהזכרתי. ממנו יכולתי ללמוד משהו על הדרך בערך אבי את הסיפורים. כן, נמצאו בתוך התיק כמה ציוני דרך. אחרי הסיפור, לומדי בית מדרשנו הישן, הניח אבי עוטפן ריק, ועליו כתב רבי ירחמיאל שומר התקנות. אחרי הסיפור בית המועצות הגדול, נמצא דף ועליו כתוב 1. בית המועצות הגדול, 2. השותפים, 3. בית המועצות הקטן. פתקים דומים מצאתי בין ניירותיו של אבי. על פתק אחד נמצא כתוב סדקה של מצבה שייך למאחורי הסטריפה. עכשיו, זה לא פשוט. מי שקרא בעיר ומלואה, איפה זה יהיה מאחורי הסטריפה? כי יש כמה מקומות. סיפור בשם מאחורי הסטריפה לא מצאתי. אולם בתוך תיאורי העיר שנמצאו בכתב יד, מתוארת השכונה שמאחורי הסטריפה. סדקה של מצבה נדפס בסיפורים של בוצ'אץ' בארץ בפסח תשניות זין. על פתק אחר כתוב הרעבד הוא רבי אברהם דוד בעל דעת קדושים, ומתחת לו 1. ברכת הכל, 2. הממון פוסל את המחשבה. ועוד על אותו פתק ספר שעבד, ולידו סימן שאלה. כאן היא עוצרת, משום שכאן היא מראה איך זה נראה. איך נראה התיק הזה? והיא יושבת מול זה. איש לא יכול היה להכריע את ההכרעות האלה. איש לא היה מעז. עכשיו, היא לא רק העזה. היא מגלה לנו איך היא מסיקה מסקנות, איזה קשב יש לה לפתקים האלה. ועל זה יש לי עוד סיפורון שקשור בדברייך, תכף אספר אותו. והאווירה שהייתה סביבה, כמובן של בעלה, אבל של עוד אנשים, ובמיוחד רפי וייזר. כלומר, שיתוף הפעולה בין רפי וייזר לבינה, גם הוא צירוף כוכבים. כלומר, מה שנותר מזבונו של עגנון נותר בידיים כל כך אוהבות, שעסקו בו בערבות כזאת ובאחריות כזאת, וגם שרגא אברמסון על יד זה ועוד כמה מלומדים, אבל הם היו תפלים לה ולרפי וייזר. רפי וייזר מצא פתק בין המציאות שלו, ולמשל הביא את את הקטע שהוא בסוף הקדמה לסיפור המשל והנמשל. המשל והנמשל זה סיפור כביר, וממנו גם הסקתי על מקומו של המשל והנמשל בתוך הספר. עכשיו, אני, מי שעוד לא קרא את זה, בטח יש כאן איזה אחד כזה שיעשה לעצמו טובה.
רגע, אזעקה, תהיה עוד רגע אזעקה,
אין לנו פה, לדעתי,
מציע להישאר פה ולהמשיך.
עיר ומלואה, תשמור אלינו.
אנחנו ממשיכים, תודה.
תודה רבה. אתן מבינות, אתן חשות, אתן חשים את הקשר שהיה סביבה על ידי האנשים שעסקו בזה, ושהיא עומדת במרכז. היא בעצם מנצחת על תזמורת רצינית מאוד של כתבי יד. עכשיו, זה הר של כתבי יד. ולסדר אותם ולהדיר אותם, זו מלאכת מחשבת כבירה. וזה באמת רק מלומדים בנוסח של עדי אלעמזה. והיסטוריונים גדולים שיש בעולם, יודעים במה הדבר הזה כרוך. והיא עמדה בניסיון הזה, ברצינות וברמה שאין להם אח ורע. והיא לכן העניקה לספרות העברית את ה... אין מה לעשות, אה? חזק ממך. אני רוצה לקרוא לכם את הפסקה הזאת. אוקיי? אז היא הפכה את הקטע הזה, וכמובן בהצעה אחת עם רפי וייזר, למבוא לסיפור המשל והנמשל. עכשיו זה לא עניין קטן, עניין גדול מאוד לצרף את המבוא הזה. כך כתוב, בו קודם שאני בא לספר על רבותינו שמלכו זה אחר זה בעירנו, חוזר אני אצל רבנו הגאון החסיד, רבי משה, שסייר בחייו את הגהנום כדי להתיר אגונה. ושתי כוונות היו לי בכתיבת הסיפור, אחת כדי לספר גדולתו של אותו חסיד, ואחת, כמו שאמרתי כבר, כדי להזהיר גדולים וקטנים שמתירים לעצמם לדבר בשעת התפילה ובקריאת התורה, בקריאה בתורה. זה העניין שממנו מתחיל הסיפור. כלומר, הפשע הגדול זה שמישהו דיבר בזמן קריאת התורה, דבר שבכל הערים עשו, אבל שם עשו. והרי בביצ'אץ' אין נוהגים לדבר בשעת התפילה ובקריאת התורה, אלא אין לך כל עיר ועיר שאין בה בן עיר אחרת. אחד היה בעיר, בן עיר אחרת היה, שלא חש למנהג המקום וסך בקריאת התורה. עליו מספרים סיפור זה שאנו למדים ממנו עונשם של מסיחים שיחות בשעת התפילה ובקריאת התורה. ברם, לדברי האומרים שביצ'אץ' לא הייתה בגזירת חמיל, יש כאן דברים שאינם מתיישבים על דעתם. המיישב כל עניין יישב את עניינו. חמיל זה חמניצקי. זה היה פתק. וזה הפך למבוא הנפלא והחשוב הזה. עכשיו אני רוצה לסיים במילה סביב עניין הסיומים שהזכרת אותה. נכון הוא שעגנון בשנותיו האחרונות, האחרונות אני מדבר על 40 שנותיו האחרונות, כשהוא הגיע אל המקום שבו הסיפור אמור להיסגר, במיוחד הגדולים שבהם, כמו שירה, הוא הרהר הרבה. ושהשאלה איך מובילים דבר אל סיומו, דבר שהעסיק אותו תמיד, כל מי שקורץ עגנון מהגונות, רואה ששאלת הסיום הוא... ויש הריון, יש פרפתקאות פה, ולא צחות. זאת הייתה גם הזכה? ועניין הסיומים. עכשיו, יש סיפור גדול, ענק, שהוא עבד עליו הרבה שנים, וזה ספר תכלית המעשים, שבו בשאלת תכלית המעשים היא העניין הגדול, האם אפשר יהיה להגיע אל פתרון העניין הזה. אבל אני רוצה להזכיר דבר ששוב, באותם שיעורים, אחרי שיצא לפנים מן החומה, למדנו את לפנים מן החומה, כאן. אז מגיעים לסוף של לפנים מן החומה. הסוף של לפנים מן החומה עשוי, הוא גם תפור כך, מכמה תלעים שלא מתחברים בדיוק זה לזה. והיא מעידה על זה בהערה. והיא הזמינה אותי הביתה לראות את זה, משום שהיא שמרה על זה אצלה. והפתק הזה, אחד פתק כחול, ששם הוא כותב על איך הוא יושב על אבן, שהיא שחורה ממילה נדירה מאוד. השחור שם הוא משחרר. תדעו לכם, ככה זה כתוב שם בפתק. ולסיום אני רוצה להזכיר את שלמדנו את תהילה, היא גם עצרה בסוף וביקשה תשומת לב וסיפרה כיצד עגנון שמר על הסיפור הזה אצלו בחדר שינה ולא הוציא את כתב היד שלו מן הבית אף פעם, כי תהילה היה יקר לו יותר מכל סיפור אחר, והוא בדרכו החשאית קידש אותו ושמר עליו במעטפה, לא בחדר העבודה, אלא בין הסדינים. אז בין הסדינים. תודה רבה לכם.
תודה רבה. אגב, יש לנו באתר של בית עגנון הקלטה של עגנון קורא את מעשה העז לפחות לחלק מהנכדים, ובסוף, ורואים שהוא קורא את זה בעל פה, כי יש פה ושם סטיות מהטקסט הכתוב, ובסוף הקריאה הוא קורא את המקריאת שמע על המיטה. זה מאוד נוגע ללב לשמוע אותו בכל, כשלא קורא לנכדים. בשנה לאחר הוצאה לאור של עיר מלואה, אמונה הוציאה את הספר השלישי, בחנותו של מר לובלין. אם שירה מתמקד בחיי יום-יום פה בארץ, אם כי עם הרבה יקים, אבל בכל זאת מדובר בספר ארץ ישראלי. ואם עיר מלואה מתמקד באלטהיים, דבוצ'אץ', בחנותו של מר לובלין הוא ספר של החוויה הגרמנית של עגנון בתקופתו בגרמניה, במקרה הזה בעיר לייפציג, בשנות מלחמת העולם הראשונה. ומתאים לדבר הערב על מר לובלין, כי העלילה מתרחשת לאורך יום פטירה של מישהו מיוחד. והתכנסנו לציין יום פטירה ירצית של מישהי. לאורך יום שישי קצר, ערב שבת בעיר לייפציג, בחורף, בסוף ימי המלחמה, כשהמספר יושב יחידי באותה חנות של מטיבו, פטרונו, מר לובלין, בחנות, בעצם מדובר לא בחנות חנות, אלא בסוג של מחסן של סחורה שאנשים היו מזמינים דרך קטלוג. היום הם כזה כמו מחסן של אמזון של היום. והוא יושב שם לבד, שומר על החנות כשמרלובלין יצא, ומוצא שאין שם שום ספר. לא ספר עברי, לא ספר גרמני, מעבר לספר טלפונים וכדומה, ואותו קטלוג. והמספר לא יודע, נקרא למספר אגנון, אם כי אין לו, כמובן אין לו שם בספר. הוא כמו דג מחוץ למים. יהודי בלי ספר, יש חברי משפחה שלי שלא יכולים ללכת לשירותים בלי משהו לקרוא. ואז יהודי יום שלם בלי שום דבר מודפס, לא עיתון, לא ספר, לא בכיר, לא משהו לקרוא, לא קודש ולא חול, שום דבר, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. ואז הוא חושב, ובעצם כל הספר הוא המחשבות והזיכרונות והפלשבקים שעוברים בראשו במהלך אותו יום מנותק מהאות שחור על גבי לבן, בלי שום דבר לקרוא או ללמוד. זה כמו, אין לו אוויר לנשום. ומה גם שאותו יום, כף בטבת, יום פטירתו של הרמב״ם, והמספר לנו, מיום שעמדתי על דעתי, נוהג אני לשלש את יום פטירתו של אדוננו הרמב״ם זל, שליש בספר ההלכות, שליש בפירושו למשניות, ושליש בספר מור הנבוכים, ובשאר החיבורים בחוכמת הנפש וענייני הגוף. כמו שאנחנו שילשנו את הספרים, שליש בשירה ושליש ביום לואה ושליש במרלובלין. ההישג המנומנטלי של אמונה בהוצאה של מרלובלין, במובן מסוים, יותר משירה ויותר מעירום לואה, המלאכת המחשבת בהוצאה של מרלובלין הייתה יותר קשה. אגנון פרסם חלקים בחייו, אבל פחות מחצי מהספר, ולא היה ברור שהחלקים שהוא הציא, איך הם היו מתחברים לספר, ומה היה החומר שהוא לא פרסם. היא לא קיבלה תדרוך והוראות בחייו של אגנון כמו שהיא קיבלה בשירה, ועיר ומלואה, למרות המבנה למרות המבנה של הסיפורים, זה קובץ של המון סיפורים. ואילו היינו מאבדים אחד מהם, היינו נשארים עם המון דברים טובים אחרים. אבל לקחת את החומר מהעיזבון, מפרגמנטים, מדברים שהיו במעטפות אחרות, וכמובן היא גם מספרת את הסיפור של מעשה הספר באחרית דבר. לקחת הכל, למצוא, כאילו למצוא תגלית מתחת לגשר, ולהבין איך לחבר את החלקים, ומה בא לפני מה, ולבנות ולהרכיב ספר אחיד, רומן שלם, זה היה באמת אדיר. אם כי, כמובן, בחנותו של מרלובלין הוא, נגיד, פחות חשוב בקנון האגנוני לעומת שירה ועיר ומלואה. אבל בכל זאת, זה היה משהו אדיר. מכיוון שאמונה הצליחה במשימה, דרך המחשבות של המספר אגנון, המדבר עם עצמו ועם קוריו מתוך חנותו של מרלובלין, אנחנו מקבלים מסכת שלמה על מקומו של ספרים. ספרים כאובייקטים, ספרים כבעלי תוכן. ועל קריאה ועל לימוד בחיי היהודי בפרט ובתרבותנו בכלל. כמובן מדובר בתמה מרכזי בכתבי אגנון, על ספרים ומקומם בחיים שלנו. אבל כאן רואים את הקריאה והלימוד והספרים והטקסט כמשהו שיש לו היכולת לקשר בינינו לבין הדור הקודם, כאן בדמותו של אביו של המספר, וגם לקשר בינינו תולדותינו, כאן בדמותו של הרמב״ם, שנפטר כמה מאות שנים לפני כן. באיזשהו שלב נכנס לחנות מר יעקב שטרן, בצנה שהוא כמו משהו מתוך ספר המעשים. כי אנחנו הקוראים מבינים שיעקב שטרן הזה, ממשפחת שטרן המפורסמת, המנהיגים בבוצ'אץ', שמר יעקב שטרן הוא כבר מת. ועובדה שהוא נכנס ברגליו לתוך החנות, אינו מפתיע אותנו. זה לא חלום, אבל זה גם לא רוח רפאים. זה הסוריאליזם של דברים שאנחנו מכירים מספר המעשים. והוא בא מעירנו, זאת אומרת בוצ'אץ', אבל הוא מופיע בחנות בלייפציג. מקום אחר, הוא בא ממקום אחר ומתקופה אחרת. כהתגלמות של בוצ'אץ', כדי לעמוד בפני בן עירו, שמצא את עצמו על אדמת נחר בלייפציג, מנותק מהספרים ומנותק מהמסורת שלו. ולא רק שטרן מגיע, אלא בשיטוטי מחשבות של המספר ובחלום שלו, הוא זוכה לפגוש את אביו, שכמובן נפטר גם הוא שנים לפני כן בבוצ'אץ'. והוא מספר, ממש בסוף הרומן, נתרגשו עיניי ונתמלאו דמעות. נתתי לו שלום לאבי מורי, ולא החזיר לי שלום, מחמת אבלות. באבלות לא שואלים בשלומם של אנשים. אמרתי לו, אבא, על מי אתה מטבל? אמר לי, עליך בני אני מטבל. הנה, זה מישהו בא מעולם האמת, לעולם שלנו, הוא מדבל עלינו שאנחנו מתים. מה זאת אומרת שהוא מת? אנחנו יודעים שהוא חי. מר שטרן מגיע ואנחנו יודעים שהוא מת, אבל זה לא מפריע לעלילה שבן אדם מת יכול להיכנס לתוך העלילה. כאן בן אדם מת נכנס ואומר לבן אדם חי, אתה מת. מה זאת אומרת הוא מת? הוא כאילו מת. למה? כי יהודי ללא ספר הוא מת. אמרתי לו, אבלות ישנה היא. אבלות שכבר פגה. אפילו אני כבר שכחתי אימתי מתי. תהה אבא על דבריי ואמר, אבלות ישנה? אם כן, מותרים אנו בתלמוד תורה. הושיט ידו כלפי ארון הספרים, והוציא ספר מספרי היד החזקה, לא היד החזקה שארבע עשרה ספרים של אמונה, אלא היד החזקה אמיתי, המשנה תורה של הרמב״ם. אמרתי לי, לא בחלום, אלא בהקיץ, כשישבתי בחנותו של מלובלין. אז מה קורה פה? אנחנו בחנות של מלובלין, ואנחנו יודעים שאין שם שום ספר. אבא מגיע, ואיכשהו הוא מביא ספר איתו. מצא את ארון שלא קיים ולא נמצא. והמספר אמר, אני ראיתי, לא בחלום. אם כן, לא עבד היום. נצליח ללמוד משהו ביום הזה. אם כן, אלמד הלכה אחת או שתי הלכות בספר הרמב״ם. אז דרך הספר, האב, דרך ספרים, לא רק הספר, אלא דרך ספרים, דרך כתיבה, דרך עריכה, דרך הוצאה לאור, דרך יציאת ספרים כחלק מהתרבות שלנו, האב ובנו שוב נפגשים למרות המרחק ובין העולמות. הערב, האב וביתו, הסופר וזאת שעשתה לו ולנו טובה, ועל כן אנחנו זוכרים את שמה אמונה ירון עליה השלום. נקרא לנכדה הבכורה ענת יעקובוביץ לשאת כמה דברי זיכרון בשם המשפחה.
תודה על ההזדמנות לספר לכם על סבתא אמונה. אני מאוד מתרגשת. אנחנו מציינים 10 שנים לפטירתה של סבתא אמונה, וחובה גם לציין תרי"ג ימים בשבי של החטופים שלנו ולהזכיר שהם בליבנו תמיד. אי אפשר לספר על סבתא מבלי לספר על סבא. הם היו הזוג הכי מאוהב שפגשתי. הם לא נזקקו למילים, והטיה קלה של הראש הספיקה כדי להעביר מסרים שלמים ביניהם. סבתא כתבה בספרה, הגדולה שבכל הסמכות הייתה כשעמדתי עם חיים תחת החופה. אז לא יכולתי להתאפק, וכשגמר הרב אריה לוין את דבריו, קראתי, עכשיו אתה שלי. ובאמת, סבא היה של סבתא. אם שמעתי ויכוח ביניהם, זה היה אודות כך שהאחד רוצה לחסוך מהשני את הטרחה שברחיצת הכלים, או להעניק לשני את מנוחת הצהריים הארוכה יותר, ולקום בעצמו לשחק עם הנכדה חסרת הסבלנות, זאת אני. סבתא מתארת בספרה את השמחה ששמחה כשנולדתי. כשנולדה ענת, ביתו של גד בננו, נכדתנו הראשונה, נתמלאתי שמחה שכמוה לא יכולתי לתאר לעצמי. אכן שמחה גדולה, אבל הרוב היה זה סבא שהיה מקצר את שנתו כדי לשחק איתי. במשך שנים נהגתי להתקשר כל בוקר בדרך לאוניברסיטה לסבא וסבתא. הייתה לנו שגרה קבועה של עדכון בוקר. אני הייתי מתקשרת, ושניהם היו עונים, כל אחד משלוחה שונה של הטלפון, וחלקים רבים מהשיחה התנהלו בכלל ביניהם. מיום שהתחלתי את הדוקטורט, הם שאלו על בסיס יומי מתי אגיש. אחרי שהגשתי, הבאתי להם עותק, וסיפרתי בגאווה שהעבודה התקבלה מיד ללא תיקונים. סבתא העיפה מבט אחד בקריחה ואמרה שזה לא ייתכן, כי שגיתי בכתיבת השנה העברית. אני רוצה לספר על סבתא חדשנית ואוהבת טכנולוגיה, ספורטאית, נדיבה ואמיצה. סבתא סורגת מחד וילדותית מאידך, במובן הקסום ביותר של המילה. מאז שאני זוכרת את בית סבא וסבתא, בימי חול ועד כניסת שבת, הם תמיד היו בעיצומן של הגהות. חדר האוכל וחדר המגורים היו מלאים בהמון דפים, מהודקים בעטבי פלסטיק משולשים צבעוניים. רוחמה הזכירה עטבי מתכת שמשאירים כתמים, אז הצבעוניים מהפלסטיק לא ישאירו כתמים. לצערי, העטבים הצבעוניים נפלו תחת הקטגוריה של זה לא משחק. בימי שישי, ההגהות היו מוגבלות גיאוגרפית לשולחן הקפה הקטן, אבל באמצע השבוע נראה היה שכל הדירה השתתפה בנסיעת הדפים, הקרטונים ותיקיות הקרטונים הגומיה. עד שנות ה-80 המוקדמות, ההגהות היו מסתיימות בגרסה סופית שלוותה בתקתוקי מכונת הכתיבה. יום אחד, כשמחשב אישי עוד היה בגדר מדע בדיוני, הופיע אצל סבא וסבתא הקופסה המרובעת עם המסך שאותיותיו זהרו בירוק. הם היו מחלוצי המחשבים בארץ, בעליהם המאושרים של מחשב אפל 2C. המצאת מעבדת המלילים הייתה מבחינתם פלא, ששילב מכונת כתיבה עם מדפסת ויכולת הגהה ללא מחיקות, דפי טיפקס וניירות קופי. גם היום, בעידן המחשוב האינסופי, כל אחד מאיתנו מכיר את התסכול שבלהסביר לאיזו סבתא כיצד לפתוח חלון. סבתא שלי הבינה שהטכנולוגיה תקדם את מטרת העל, להוציא כמה שיותר ספרים מעזבונו של אביה, והמטרה קידשה את האמצעים. חדשנות נוספת אליה נחשפתי לראשונה בחיי בבית סבא וסבתא היה המיקרוגל, הייתה המיקרוגל. סבתא מעולם לא אהבה לבשל. בסביבות גיל 75 היא החליטה שהזמן קצר והמלאכה מרובה, ואין סיבה לבזבז את השנים העיקרות שנותרו לה בבישול סנו ליבה. מאותו הרגע, סבתא הפסיקה לבשל מבלי להביט לאחור. המיקרוגל עזר לה בהחלטה זו, ושוב היא הייתה מחלוצי הטכנולוגיה, כשרבים עוד האמינו שהמיקרו מקרין את האוכל ויביא כליה על האנושות. בערך באותה תקופה שהחליטה שהזמן דוחק וההספק לא מספק, סבתא ויתרה גם על הסריגה, הנגינה בפסנתר ולימודי הערבית. לעת זקנה היא חזרה לתחביב ישן הציור. בדיעבד, אני מבינה שסבתא הייתה אשת אשכולות. בזמנו, היא הייתה פשוט סבתא אמונה. עוד חלק מסוד קסמה היו הצניעות והענווה, שתמיד ייחסנו בעיקר לסבא. לא כי סבתא לא הייתה צנועה וענווה, אלא פשוט כי סבא לקח את התכונות הללו לקיצון. סבא וסבתא היו ספורטאים. אף פעם לא חשבתי עליהם ככאלה. בכל בוקר, קיץ, חורף, גשם או שרב, הם הלכו לשחות בבריכה של אינקה. סבא ב6:30 וסבתא ב7. סבא היה קם עוד יותר מוקדם, מקפיד לעמוד על הראש ולהתעמל בכל יום. מלבד זה, לא היה מרחק עירוני שלא ניתן היה לגמוע ברגל. כילדה, התמרמרתי והתעצלתי. בכל סוכות סבא היה צועד בצעדת ירושלים, ועד גיל מבוגר מאוד הקפיד ללכת גם מהדיור המוגן בגילו לכותל בשבתות. בסבתא הייתה ילדותיות מובנית שלא חלפה גם כשהייתה קשישה באופן רשמי. סבתא אהבה והייתה לה סבלנות רבה למשחקי בובות. ב-1986, כששתינו כבר היינו גדולות, זוהי ששכנעה אותי לשחק בבובות בעליית הגג ובכל מיני משחקים דמיוניים. בשבת בבוקר, כשהייתי ישנה אצלם, היינו מגרשות את סבא מהמיטה הגדולה ומזמינות ארוחות שחיתות דמיוניות מהמנורה בחדר השינה. עד יומה האחרון, סבתא אהבה גלידה, והייתה לה גלידה במלרה, בדרך כלל גלידונית, לא בשביל נכדים ולא בשביל נינים, אלא בשבילה. תמיד היו לה גם בועות סבון שהייתה מפריחה מהמרפסת, גם לא בשביל הנכדים ולא בשביל הנינים, אלא בשבילה. סבתא הייתה נדיבה מאוד עם הגלידה ובועות הסבון שלה, אבל הגדירה את עצמה כקמצנית. היא סיפרה שעיקר הוצאות הבית בילדותה היו לצורכי רכישת ניירות, ולכן לא יכלה לזרוק נייר, אלא אם היה כתוב בצפיפות משני צדדיו. היו לה אינספור פתקאות מניירות משומשים שגזרה לגדלים שונים שהפכו לרשימות. סבתא הייתה קמצנית אולי בניירות לכתיבה, אבל לא במתנות לנכדים. כשעברתי לדירת סטודנטים, סבא וסבתא באו לבקר. סבתא הודיעה לסבא, בהטייה קלה של הראש, שצריך לתת לי מתנה לכבוד המעבר. סבא מיד הוציא פנקס צ'קים ושאל את סבתא אם לרשום 1,000. סבתא אמרה שצריך לפחות 5, וסבא אמר שהיא נדיבה וכנראה מאוד אוהבת אותי, ומיד רשם. גם כשהאוטו שלי נהרס בתאונה, סבא וסבתא הודיעו שהגיע הזמן שיקנו אוטו חדש ונתנו לי במתנה את האוטו שלהם. עד גיל מבוגר זכיתי לבלות את רוב לילות השבת בבית סבא וסבתא. בליל שבת תמיד היה עניין שמצריך בדיקה בכתובים. סבא היה קם ושולף ספר, אנציקלופדיה, מילון, מקראות גדולות או סייפר כפי שנהג לומר אחר, ומביא סימוכים ותימוכים לעניין שדרש הבהרה. אם הייתה מחלוקת, תמיד היה אפשר לפנות לספר כלשהו מכתבי עגנון. סבתא, שלא הייתה תקיפה ברוב העניינים, הייתה חותכת בתקיפות שאם עגנון כתב כך, זה נכון ללא ספק, ושעגנון ודאי כמו התנך. סבא היה איש ספר, וכמה מוטעה היה הרושם הראשוני שהשאיר על עגנון. סבא כתב בספרו, שרוחמה הזכירה, שכשהחליטו להינשא, הגיעו לכאן, ועלו עם אסתר לספרייה, כדי לבשר לאבי הקלה, וכך הוא כותב, סבא החיים. עגנון פשט את זרועו והראה על ארונות הספרים ושאל, ומי יעסוק בספרייה שלי? כלומר, האם אני ראוי להיות חתנו? עוד אמר, הלא איני מכיר אותך. זה סוף הציטוט. מהר מאוד הם הכירו והחשדנות הראשונית התחלפה בהיכרות עמוקה ואהבה, כמו שיעידו, גד ויעל. סבתא לא סיפרה סיפורי גבורה. חלק מהסיפורים גיליתי בספר שכתבה. לדוגמה, אודות הקליה שמצאו במיטתם ב-47 כשחזרו מלילה במקלט, או הקליה של הצלף שחרך את שולי סמלתה. בשנת 2000, כשירו על שכונת גילו מבית ג'אלה, סבא וסבתא לא ויתרו על הטיול הרגלי שלהם לפנות ערב בגילו. הם לא פחדו. בספטמבר 2023, לפני שהתהפך עולמנו כאן, הארץ התמלה בזיכרונות ורשומונים ממלחמת 73. חשבתי על סבתא, שהייתה אז אימא ללוחם, שבדיוק השתחרר, ובבוקר יום כיפור לקח מדים ונסע לחפש לו יחידת מילואים. סבתא לא ידעה מתי יחזור, אם יחזור, ואפילו לא ידעה מתי ימצא טלפון ציבורי והסימון ותוכל לשמוע את קולו של בנה. בספטמבר 2023, זה היה נראה כמו משהו מהעבר הרחוק מאוד, וליבי התכווץ במחשבה על סבתא. מאז בישראל למדנו עוד הרבה התכווצויות של הלב. סבתא מעולם לא דחפה לנו עגנון. כמובן שעגנון היה מאוד נוכח בשיח המשפחתי, אבל לא נדרשנו, אפילו נתבקשנו לקרוא את כתביו, לבנים או שחורים. כשחיפשתי עבודת נוער בגיל העשרה, סבתא הציעה שיעבוד במחלקת כתבי יד בספרייה הלאומית. סבא וסבתא לקחו אותי לפגוש את רפי וייזר, זיכרונו לברכה, ואת רבקה, תיבדל לחיים ארוכים, שימצאו אותי בחום לתקופת הקיץ. רפי נתן לי עבודה במיון תוויות אקס ליבריס, והדגיש כמה פעמים שאם אתקל במשהו שנראה לי מעניין, עליי לעצור ולקרוא, בפקודה. התפלתי, ושמחתי על העבודה הנפלאה, ובמשך כמה שנים עבדתי במרתף הספרייה בחופשות בית הספר. אחותי נטה גם עבדה שם, וכך גיליתי שנים רבות אחרי שסבא וסבתא הם אלה ששילמו את שכרנו, פשוט כי רצו שנחשף למחלקה ולכתבי היד. סבא וסבתא היו הסבא וסבתא הכי טובים שיכולתי לבקש. מעטים הם המקומות בהם אדם מקבל אהבה ללא תנאי, עיר מקלט ואוזן קשבת כמו שקיבלתי בביתם של סבא וסבתא. יהי זכרם ברוך.
תודה לענת, תודה ליעל ולכל המשפחה, ותודה לכם. ערב טוב.